הנושא שלנו היום, כפי שאמרנו, נלמד על הנושא של פסח שני, למרות שכבר, כמו שאמרנו, עבר פסח, אבל נלמד על הנושא של פסח שני, ואפשר לחיות אותו כמובן גם היום, במיוחד שנצטווינו לחיות את פרשת השבוע. נצטווינו לא רק ללמוד את הפרשה, לחיות את הפרשה. אז אם אנחנו היום לומדים שיעור של יום שלישי של פרשת בעלותך, לומדים על כל הסיפור של פסח שני, צריך לחיות את זה ולהבין מה המשמעות שיש ביום הנפלא הזה שנקרא פסח שני. כדי להבין את העניין, אנחנו קודם כל נקדים באיזושהי שאלה, ומזה נגיע לעניין. אבל לפני השאלה ניתן קצת רקע על מה מדובר בכלל. התורה מספרת לנו דבר כזה, הופיע בפרשת בעלותך, פרק תת, פסוק א', השיעור של יום שלישי. התורה מתחילה ואומרת שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, זה היה בשנה השנייה אחרי יציאת מצרים, בחודש ניסן, קיבלו ציווי לקיים את המצווה של פסח, לעשות את קורבן הפסח. ואז מספרת לנו התורה בפסוק ו', ויהי אנשים אשר היו תמהים, זה פרק ת' פסוק ו', ויהיו אנשים אשר היו תמהים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. מה הפסוק הזה מספר לנו? הפסוק הזה אומר לנו ככה, כפי שהגמרא מספרת לנו מי הם היו האנשים, יש בדבר הזה דעות שונות, אבל באחד המקומות בגמרא כתוב ככה, מדובר בשני יהודים, היהודים הללו קראו להם מישאל ואלצפן. מישאל ואלצפן הם שמות שמופיעים בתורה. מי הם היו מישאל ואלצפן? מסופר בתורה שמתי ש חנכו את המשכן לראשונה, קרה אסון לאהרון הכהן ביום שמחתו, ביום השמיני למילואים, ביום השמיני להקמת המשכן, קרה לאהרון הכהן אסון. מה קרה אסון לא עלינו? שניים מבניו, נדב ואביהו, נשרפו. ואיפה הם נשרפו ומתו? בתוך המשכן. עכשיו צריך להוציא את הגופות שלהם החוצה. יש שם הלשון להעביר את המת מלפני הקלה. מצד אחד יש שמחה של עם ישראל שעכשיו חנכו את המשכן, ועכשיו יש כאן מת, שני מתים. אז לא כאן המקום לדבר למה זה קרה וכו', אבל זה קרה. זה פרשה שלמה בתורה, שעל זה כבר למדנו בספר הקודם, חומש ויקרא. מי יוציא את הגופות של נדב אביהו החוצה? אומרת לנו התורה שמשה רבינו קרא לשניים, מישאל ואלצפן קראו להם, והוא ביקש מהם, קרבו, שאו את אחיכם. בואו תיכנסו, הם היו קרובים משפחה, תיכנסו, תוציאו את שתי הגופות של נדב אביהו ויביאו אותם לקבורה. מתי כל זה קרה? ביום השמיני של שחנכו את המשכן. את המשכן חנכו בראש חודש ניסן, יום השמיני, זה חטא בניסן. מה דינו של אדם שנטמע בתומת מת? תומת מת זו התומה הכי חמורה. צריך כדי לתאר אותו לעבור תהליך שלוקח שבעה ימים. בתהליך, במשך השבעה ימים הללו, הוא צריך פעמיים לעזות עליו את האפר של הפרה אדומה עם המים. ביום השביעי, אחרי היום השביעי הוא טהור וחוזר חזרה למצב קודם. זה קרה בחטא בניסן. יש לנו חטא, תת, יוד, יוד א', יוד ב', יוד ג', יוד ד'. יוד ד' בניסן זה היום השביעי. באותו יוד ד' בניסן זה יום חג גדול לעם ישראל. שמה קורה ביוד ד' בניסן? יוד ד' בניסן זה ערב פסח, ובערב פסח מקריבים קורבן פסח. אבל קורבן פסח לא יכולים להקריב אנשים תמאים, רק אנשים תאורים. אז מישאל ואלצפן יש להם בעיה, הם כרגע כל עם ישראל מקריבים, והם נמצאים אמנם ביום השביעי לטהרתם, אבל לא השלימו את הטהרה. רק כשיהיה סוף היום, בליל הפסח, בלילה, הם יוכלו כבר להיות בטהרה, אבל כרגע, בעת ההקרבה של העם, הם לא יכולים להקריב. עכשיו נקרא עוד הפעם את הפסוק ונדייק במילים. הפסוק אומר ככה, פסוק שקראנו, פסוק ו', ויהי אנשים, קרי מישאל ואל צפן, אשר היו תמאים לנפש אדם, הם היו תמאים כי הם הוציאו את הגופות של נדב ואביהו מחוץ למשכן, ולא יכלו לעשות הפסח. מתי הם לא יכלו לעשות הפסח? ביום ההוא. מה מדייקים ביום ההוא? ביום ההוא הם לא יכלו. אילו קורבן פסח היה נדחה ביום, הם היו בסדר. אבל ביום ההוא הם היו בבעיה, כי זה היה יום השביעי שלהם. ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. הם באו באותו יום, ומה הם אומרים? פסוק זיים, ויאמרו האנשים האימה אליו, אנחנו תמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי הקריב את קורבן השם ממועדו בתוך בני ישראל? מה הטענה שלהם למה ניגרע? הרי אתם בעצמכם מסבירים למה ניגרע. אתם הרי מקדימים את התשובה לפני השאלה. אתם הרי אומרים שאתם תמאים לנפש אדם ובגלל זה אתם לא יכולים. אז מה הפירוש? אתה בא מראש ואומר, יש לי בעיה שאני תמא, אז למה שאני לא אקריב? הרי בעצמך הצברת למה שלא תקריב כי אתה תמא, אז מה הבעיה? אלא הפירוש הוא, אם היינו תמאים כי אנחנו מיוזמתנו החלטנו להיות תמאים, כמו שאומרים, תשלם את המחיר. אבל למה נתמנו? כי אתה משה רבנו שלחת אותנו למשימה קדושה. אתה שלחת אותנו למשימה, ואז מה יוצא עכשיו? שהפסדנו את הזכות להקריב קורבן פסח, זה הייתה הבעיה שלהם. זה מה שאומרים, אנחנו תמאים, אז כאילו נוסיף כאן משפט. אנחנו תמאים כי אתה שלחת אותנו, אז למה ניגרע, למה נפסיד? ואז משה רבינו אומר, אתם צודקים, טענתכם טענה, אי אפשר לדחות אותה על הסף, ויאמר עליהם משה, עמדו ושמע מה יצווה השם לכם. בואו נחכה מה הקדוש ברוך הוא יגיד, וזה בכלל באחד המקומות כתוב, שזה היה אשרי ילוד אישה כמו משה רבינו, שמתי שיש לו בעיה, אומר להם בעיה, תעמדו, אני אשמע, כאן אנחנו מדבר אליי, וכן, יכול, אשרי ילוד אישה רש"י מביא במקום. מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו? אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, יש פתרון. מה הפתרון? לא נקרא עכשיו את כל הפסוקים. הפתרון אומר, בפסוק י' א' כתוב, שבחודש השני, אנחנו עכשיו נמצאים בחודש ניסן, בחודש השני, כאשר נגיע לחודש אייר, ב-14 יום בין ארבעים, כשנגיע בחודש השני בי"ד באייר, מה יהיה בי"ד באייר? שאותם שני יהודים יעשו קורבן פסח בעוד חודש. י"ד בניסן הם לא יכלו לעשות, כי הם היו צמאים. חודש אחרי בי"ד באייר שהם יעשו את קורבן הפסח, אין שום בעיה. ואז מזה יצא הלכה לדורות, שגם במהלך הדורות וההיסטוריה, אם יהיה מצב כזה שיהודי תמה בעת הקרבת הקורבן של פסח, יש לו צ'אנס לעשות את זה בחודש השני. זה הסיפור שלמדנו עליו היום. הדבר הזה, כן, גם בבית המקדש אותו דבר. הדבר הזה, יש בו כמה תמיות. ודווקא על ידי לימוד של הפנימיות של הדברים, אז זה יישב לנו את העניין. אחת התמיות הבולטות, אנחנו יודעים, בואו ניקח לא קורבן פסח ואדם שיש לו בעיה ומחפש מה, איך לתקן. כל חג, הנה עכשיו אנחנו באים מחג השבועות, כל חג יש ציווי על היהודי, על כל יהודי ויהודי, לבוא לבית המקדש ולהביא קורבן. כל חג, פסח, שבועות, סוכות, קוראים לזה עולת ראייה. ייראה כל זכורך, הוא צריך לבוא להיראות, להראות את עצמו בבית המקדש, שיראו אותו, שהוא יראה, ויש לו מצווה להביא קורבן. המצווה היא להביא את זה באיזה יום של החג? החג הרי נמשך בדרך כלל כמה ימים. פסח, אנחנו יודעים, זה 7 ימים, סוכות 7 ימים. אז אם הוא לא הביא את זה ביום הראשון, יביא את זה ביום השני. לא הביא בשני, יביא בשלישי, הרביעי. יש לו ימי תשלומים 7 ימים. בחג השבועות, למרות שהחג הוא יום אחד, אנחנו יודעים שאנחנו לא אומרים עכשיו תחנון עד יום ראשון הבא, אילו נקראים ימי תשלומים, כי בזמן שבית המקדש היה קיים, הם ימי הצ'אנס הנוסף שניתן ליהודי להשלים אם הוא לא הביא את הקורבן ביום. נשאלת השאלה, כל חג שאדם יכול להביא וצריך להביא קורבן, הוא לא הביא את זה בהזדמנות הראשונה, נותנים לו תוך שבוע אפשרות להביא את זה, אז למה פה חודש? משה רבינו רואה, הקדוש ברוך הוא כמובן אמר לו את זה, שיש כאן אנשים תמאים ולא יכולים, תגיד להם, אתם לא יכולים להקריב את קורבן הפסח בי"ד, תקריבו את זה בט"ו, בט"ז, בי"ז, יש לכם שבוע, תקריבו את זה בעוד שלושה ימים, בעוד ארבע ימים. למה הציווי הוא לא יכלתם, הרי באותו לילה הם כבר יוכלו, לא יוכלים באותו יום, אז תדחה את זה בעוד חודש. למה זה, סליחה, אז תתן להם באותו שבוע, למה לדחות את זה בחודש? מה העניין? למה שהם ימתינו חודש עליהם ורק בחודש השני לתת להם? מה קורה פה? זה השאלה. כדי להבין את זה צריך כאן, כמו שאמרנו, את הביור בפנימיות הדברים. נלמד את הביור בפנימיות הדברים בכל המושג של פסח שני, נרחיב בזה קצת, ומזה בעצם נבין מה העניין. הרבי יצמח צדק, האדמו"ר השלישי של חב"ד, על פרשת השבוע, יש לו מאמר חסידות, ובמאמר חסידות הזה הוא מסביר מה זה פסח שני בעבודת השם. הרי כל דבר צריך לתרגם מיד לעבודת השם. איך מתרגמים את עניינו של פסח שני בעבודת השם? ומה ההבדל בין פסח ראשון לפסח שני? ולמה פסח ראשון זה בניסן ופסח שני זה באייר? אז הוא מסביר דבר כזה. בכלל פסח, מה קרה? עם ישראל היה במצרים, ומה קרה בפסח? כי ברח העם, ברחו ממצרים, פשוט תפסו את הרגליים הם ברחו, ברחו מהרע של מצרים, בריחה. למה הם ברחו? גם הזה יש בתניה מבואר למה הם ברחו, לא כי הם פחדו מפרו, אחרי 10 מכות שהוא קיבל יכלו גם ללכת לאט לאט, ופרו לא היה יכול להעיז אפילו לעשות כלום, ואם הוא היה עושה משהו אז הוא היה מקבל מכה אחת עשר עולה. אז למה הם ברחו? כתוב שהבריחה הייתה בריחה נפשית, הם ברחו מהרע שכבר היה תקוע בליבם, הם פשוט ברחו מהרע. קוראים לזה בשפה החסידית התקפיה סטרה, הם פשוט כפו את הרע וברחו. אחר כך מה קורה בפסח שני? פסח שני, אומר הרבי יצמח צדק, פסח ראשון זה סור מרע, לברוח, פסח שני זה עשה טוב. פסח שני זה לא העבודה של לברוח מהרע, זה כבר העבודה לעשות ולהיות בטוב. איפה רואים את זה בצורה מעניינת? הוא אומר ככה, מה ההלכה אומרת? כשנלמד את הפסוקים הללו בשיעור היומי עם רש"י, רואים דבר כזה, שבפסח ראשון כשאדם מקריב את קורבן הפסח ואוכל אותו, אסור שיהיה חמץ בבית, בל יראה ובל ימצא, חס ושלום. פסח שני אבל כתוב בתורה, אותו יהודי שמקריב פסח שני, אז אמנם מתי שהוא אוכל את הפסח שני אסור לו לאכול את זה עם חמץ, אבל הוא לא צריך לעשות טקס של ביור חמץ ובדיקת חמץ ומחירת חמץ, הוא לא צריך, הוא יכול להשאיר את הבית של העמוס עם כל הבייגלח והביסקוויטים והלחם והחלות והכל, כל החמץ עמוס בבית, והוא מקריב פסח ואוכל קורבן פסח, ואחרי זה הוא אוכל חמץ למחרת. מה קורה? הרי בפסח אמרנו, אנחנו יודעים שפסח אסור בא להיראה ובא למצא. אומר הרבי יצמח צדק, בפסח ראשון בא להיראה ובא למצא, נכון? למה? כי פסח ראשון היהודי בורח מהרע, חמץ זה סמל של היצר הרע. יהודי בפסח ראשון בורח, אתה כרגע נמצא במצב שאתה לא יכול להתמודד עם הרע, אתה צריך לברוח ממנו. פסח שני זה מצב שאתה כבר עומד בכזו רמה שאפילו אם החמץ נמצא אצלך בבית אתה יכול לשקוע בטוב, והחמץ בכלל לא מדבר אליך. זה רמה של עשי טוב, יש רמה של סומרה, יש רמה של עשי טוב. בשפה של חסידות זה נקרא התקפיה, ואיך קוראים לשלב השני? התפחה. התקפיה פירושו שהוא כרגע צריך לכפות את הרע, לכפות את, את עצמו. זאת אומרת, הוא צריך לקחת מקדם ביטחון, זהירות, סכנה. התפחה פירושו שאני לא פוחד מהרע בכלל, אני הפכתי אותו, הוא בכלל לא מפחיד אותי. רק דקה, לאט לאט נראה שכולם זוכים, רק סבלנות. אומר הרבי התנך צדק שזה ההבדל בין פסח ראשון לפסח שני, שזה בניסן וזה באייר. מה העבודה של יהודי בחודש אייר? ספירת העומר. מה זה ספירת העומר? תיקון המידות, הוא כבר מתקן. הוא לא במצב של בריחה, שאדם בורח, הוא אומר, לא, אני בורח וזהו. ספירת העומר זה אני לא בורח, אני מתמודד מול המידות שלי, פנים מול פנים, ואני מתקן כל מידה ומידה. אני לא בשלב של בריחה. אני יכול כרגע לברר את המידות ולהפוך אותם לטוב. זה פסח שני. על פי ההסבר הפנימי, אז קצת מתחיל להסתדר לנו למה נקבע פסח שני באייר, חודש אחרי. כי העבודה של ניסן היא עבודה של בריחה, והעבודה של אייר זה עניין של עבודה ותיקון עם המידות, ולעבודה מסוג אחר, לכן זה נדחה לעוד חודש שלם. עכשיו נשאלת השאלה, אם כך, אז זה כל כך טוב. אז פסח שני, אם כך, היה צריך להיות מסלול קבוע לכל יהודי. כל אחד היה צריך לעבור את שתי הדברים, כי כל אחד צריך לעבור את פסח ראשון, לברוח מהרע, ולהגיע לפסח שני, לתקן. אז למה נקבע שפסח שני זה רק למי שלא יקריב את פסח ראשון? ככה הרי אמרנו, לא יקרבת את פסח, הרי לפי הביאור הפנימי, אז יוצא הפוך. אי אפשר להגיע לפסח שני אם לא עשית את פסח ראשון. בדיוק הפוך. לפי הביאור הפנימי אומר, אתה חייב להתחיל עם פסח ראשון. ובפסח ראשון אתה תעבור את השלב א', לברוח. ואז אתה תתקדם, תתעלה לדרגה שנייה ותעשה פסח שני. זה לפי הביאור הפנימי. לפי המצב ההלכתי, זה לא כך. לפי המצב ההלכתי אומרים, מי שעשה פסח ראשון לא יעשה פסח שני. ומי שעושה פסח שני לא היה לו את פסח ראשון. אם הסברנו שאלו שתי שלבים שמדורגים אחד אחרי השני, איך זה מסתדר על פי המציאות שבהלכה, זה לא בא בלי, זה בא בלי זה, ובפנימיות זה בא עם זה. אז הוא מסביר כאן דבר מאוד מעניין. שימו לב, מה קורה עם אדם שלא יקריב פסח ראשון? ניקח את מישאל ואלצפן. לא יקריבו פסח. למה הם לא יקריבו פסח? כי הם היו תמאים. אבל מה אתם חושבים הם עשו באותו שנה בפסח? הם אכלו חמץ בפסח? ודאי שלא. הם היו יהודים יראי שמיים. בפועל הם לא יכלו לאכול את קורבן הפסח, זה נכון. זה קורבן שמקריבים בערב פסח, את זה הם לא יכלו לאכול. אבל חוץ מקורבן הפסח, את כל ההלכות שקשורים לפסח, הם עשו בדיקת חמץ, והם בלילה אכלו מצות, והם ברכו את הברכה על אכילת מצה, והם שמרו שבוע ימים את הזהירות, עשו הכל. זאת אומרת שכל אלה שעושים פסח שני, יש להם את פסח ראשון. זאת אומרת ככה, אנחנו צריכים כרגע לענות תשובה לשני הכיוונים. מה קורה עם מי שעושה פסח ראשון? איפה יש לו את פסח שני? מה קורה עם מי שעושה פסח שני? איפה יש לו את השלב של פסח ראשון? נתחיל את התשובה לפי אלה שעושים את פסח שני. כל מי שעושה פסח שני, מה קורה איתו? הרי לכאורה לא היה לו את השלב של פסח ראשון. איך הוא מדלג ישר לפסח שני? אז אנחנו אומרים, היה לו את פסח ראשון. פסח זה לא רק אכילת הבשר בלילה. פסח זה בריחה מהרע. מה זה בריחה מהרע? לא לאכול חמץ. להוציא את זה, בא לי ראי ובא לי מצא. זה היה לכל יהודי. אז במילא מי שיש לו את פסח שני, בוודאי שיש לו גם את פסח ראשון, כי הרי הוא שמר את כל הכללים ההלכתיים של פסח ראשון וקיים אותם. את העבודה הרוחנית של פסח ראשון היה לו, את הסור מרע היה לו, את ההתקפיה היה לו. אז מי שבא לפסח שני, בוודאי שהיה לו את השלב הראשון. את העבודה הנפשית שפסח ראשון דרש ממנו היה לו. הוא מגיע לפסח שני, אז בוודאי שהוא עולה עכשיו לשלב, שעכשיו הוא הגיע לשלב של התהפכה, שהוא לא צריך לברוח מהרע, אלא הוא יכול לתקן. עכשיו בוא נראה בצד ההפוך. מי שכן היה לו את פסח ראשון, עושה את פסח שני גם?
לא.
לא רק שלא עושה, אסור לו. אם היה בא יהודי שעשה את פסח ראשון, היה מגיע לבית המקדש ואומר, אני רוצה להקריב עכשיו קורבן פסח בי"ד באייר, אסור לו, הוא יעבור אבון. זה נקרא להקריב קורבן אסור. מי יכול להקריב פסח שני? רק מי שלא עשה. אז אם כך נשאלת השאלה הפוך, יהודי טוב שקיים את השלב של פסח ראשון, הוא עבד על עצמו בסור מרע, איך? הרי הוא מפסיד את הפסח השני לכאורה. לכאורה איפה הוא ישלים את... סליחה. לכאורה איפה הוא ישלים את העניין? אז הרי במסביר גם פה זה הולך ביחד. למה? מה זה קורבן? פירוש המילה קורבן. להתקרב לקדוש ברוך הוא. מי שהתחיל את ההתקרבות בפסח ראשון, הוא נכנס למסלול, הוא יגיע גם לפסח שני. לא בקורבן פיזי שהוא יביא בהמה. אבל עבודת השם התחילה בפסח ראשון והיא תמשיך בפסח שני. נביא לכך הוכחה מאוד פשוטה. היום, השנה הזו שהייתה, לפני שלושה שבועות היה פסח שני. שנה לצערנו בית המקדש עוד לא היה בנוי, לא הקרבנו השנה לא פסח ראשון, לא פסח שני. אבל כשהגיע פסח שני, בי"ד באייר השנה, מה עשינו בפסח שני? א', נכון, אכלנו חתיכת מצה, יש מנהג לכל אכילת מצה. גם מי שלא נהג במנהג ואכל אכילת מצה, במה בא לידי ביטוי אצלו ציונו של פסח שני ביום יום? בתפילה לא אמרנו תחנון בפסח שני. כל עם ישראל לא אומרים תחנון בפסח שני. למה? כי זה יום גדול. שאלת השאלה, למי זה יום גדול? בזמן שבית המקדש היה קיים, מי יכל לציין את פסח שני כיום? רק אותם בודדים שהיו תמיים. זה היה קורבן ציבורי? זה היה שייך לכלל? זה היה שייך לבודדים? אז איך ייתכן שכל עם ישראל מציין את פסח שני כיום מיוחד שאוכלים מצה לזכר ולא אומרים תחנון? מה, זה יום ציבורי? זה יום אישי לבעייתיים. זה לא יום ציבורי. מי שלא יקריב פסח ראשון יש לו תקנה, אבל מי שיקריב או בזמן שבית המקדש לא נבנה ולא היה שייך להקריב פסח ראשון. אז אמנם יש שאלה מאוד מעניינת, שאלה שכתובה, מה קורה שבעזרת השם שיבנה בית המקדש מיד, אבל מה קורה אם בית המקדש נבנה בין פסח ראשון לפסח שני? האם כשמגיע פסח שני כל עם ישראל מקריב פסח שני או לא? יש סברה לומר שזה לא נחשב שהם היו תמאים ולא יכלו להקריב. בכלל לא היה בית מקדש, בכלל לא היה סיטואציה. מצד שני, יש סברה לומר, בכל אופן, לא יקריבו פסח ראשון, יש עכשיו צ'אנס. כתוב שבאמת אם בית המקדש נבנה בין פסח ראשון לפסח שני, כל עם ישראל מקריב פסח שני. כן? זה סיטואציה שקיימת בהלכה שאלה כזו. אבל זה ברור שאת החג הזה חוגגים כולם, כל עם ישראל, זה מראה שזה שייך לכולם. איך זה שייך לכולם? אז התשובה היא כזו, אם פסח ראשון יהודי יקריב, הוא נכנס למסלול. אם הוא נכנס למסלול, הוא יגיע לפסח שני, לא עם קורבן, אבל עם עבודת הנפש שפסח שני דורש ממנו, הוא יגיע לזה. כי יהודי שמתחיל עבודה של בריחה מהרע, אז בשלב ראשון הוא אמנם בורח, אחר כך הוא יתקדם ויגיע לשלב שהרע כבר לא יטריד אותו. הוא יוכל גם להפך, לשנות, לתקן, לזכך. זה שתי עבודות שונות. ניתן דוגמה לשתי עבודות הללו בחיי היום יום, שכתוב למשל, אדם שלא עלינו נכשל באכילת חזיר. מאכל טרף. וידוע שחזיר זה הדבר שאסור לאכול. צד שני יש מאמר חזל מעניין, מאמר שחכמים אומר ככה, אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר. שאדם לא יגיד בשר חזיר אי אפשר, לא, לא שייך. אל תגיד ככה, אלא איך תגיד? אפשי, יכול להיות שזה מאוד טוב, ומה אעשה ואבי שבשמיים גזר עליי. יכול להיות שזה מאוד טעים, יכול להיות שזה מאוד טוב, אבל הקדוש ברוך הוא אמר אסור, אז אסור. ככה כתוב, ככה חכמים אומרים. על זה יש תוספת הערה, ואומרים כך. למי נאמר מאמר חזל כזה? למי שאף פעם לא טעם חזל. למי שאף פעם לא נכשל. מי שהיה בכישלון בבשר חזיר, ועכשיו רוצה להתנתק מזה, הוא לא צריך להגיד, זה טעים וטוב, אבל מה אעשה שאסור? אם הוא יגיד לעצמו זה טעים וטוב, הוא חס ושלום יתגבר עליו הגעגועים והוא ייפול שוב. מה הוא צריך להגיד? זה לא טעים. להתחיל להרגיל את עצמו למאוס בזה. מי יכול לומר, יכול להיות שזה טעים אבל אסור, זה כבר שלב מתקדם. זה שלב שהוא לא צריך לברוח מזה, אלא הוא יכול לומר, אני לא דואג מזה, אני מרומה מעל. אלו שתי שלבים בעבודת השם, בעבודת הנפש, שאדם צריך לדעת שפסח ראשון מסמל את שלב הבריחה, פסח שני מסמל את שלב ההתקדמות וההתעסקות בטוב. לא צריך לשקוע כל הזמן ברע. והאמת שזה מאוד מעניין, זה קשור בהחלט לחג השבועות. מדוע זה קשור לחג השבועות? כל מה שאנחנו מדברים כרגע, מדברים על פסח שני, אנחנו נמצאים כרגע באיסרו חג של חג השבועות. כל זה קשור לחג השבועות גם. מדוע? חג השבועות זה החג היחיד, או אפשר לומר יותר מזה, היום היחיד בשנה שהיה חובה להביא חמץ לבית המקדש. כל השנה בבית המקדש לא היה חמץ. כל השנה לא היה חמץ. רק בחג השבועות, זה החג היחיד שכתוב בתורה שצריך להביא, קוראים לזה שתי הלחם, שתי לחמים, והתורה אומרת חמץ תאפנה. זה חייב להיות דווקא מחמץ, בדווקא, חובה. כל השנה אסור שיהיה חמץ. זה לא קורבן. אני מדבר כקורבן שצריך להביא בבית המקדש, כקורבן למקדש. עכשיו כתוב על זה בפנימיות הדברים שיש בזה דירוג מאוד מעניין. פסח ושבועות אלו שתי חגים שזה פותח וזה סוגר. כי הרי בחג שבועות הוא החג היחיד גם שלא כתוב בתורת התאריך שלו. אין פסוק בתורה שכתוב באיזה תאריך זה חג השבועות. כתוב רק דבר אחד, שביום החמישים של ספירת העומר יהיה חג שבועות. אבל אין תאריך. למה אין תאריך? כי התורה רוצה להדגיש לנו ששבועות זה בעצם הסוף של פסח. כן. זה כאילו העצרת של פסח. עצרת. כאילו שמיני עצרת. כן. הסוף של פסח זה שבועות. אז יוצא דבר מעניין. התחלנו פסח ואמרנו חמץ, בא לי ראה ובא לי מצא. סיימנו אותו בשבועות, אומרים חמץ, חובה ממש. מה קורה פה? אומרים, כי זה התהליך. זה תהליך שבתחילתו אתה סור מרע, בא לי ראה ובא לי מצא, אבל בסוף התהליך אתה תגיע למצב שאתה תביא חמץ, והחמץ יהיה קורבן להשם. תקריב את החמץ, תקריב את היצר הרע יהפוך להיות קורבן להשם, יהפוך לטוב. זה באותו רעיון, יש לנו באמצע תחנת ביניים כזו, שזה פסח שני. פסח שני זה תחנת ביניים שמובילה אותנו ליעד של חג השבועות. כי פסח שני זה חג כזה שמצד אחד זה פסח עדיין. אבל מצד שני לא צריך להוציא את החמץ מהבית. אז אמנם, למה אני אומר זה שלב ביניים, לאכול את קורבן הפסח שני עם חמץ אסור. ממש כשהאדם שהביא פסח שני ואוכל את הקורבן הוא חייב לאכול אותו בלי חמץ. אבל בבית שלו יש חמץ. מגיע לשבועות חייב חמץ. זאת אומרת הולכים ומתקדמים ליעד, והיעד הוא יתפחה. היעד הוא לא שלא נצטרך כל הזמן לברוח מהרע, אלא היעד הוא שנוכל להפוך את הרע לטוב. וזה ההסתכלות של יהודי, שאם כך שואלים מי זוכה לפסח שני? כולם. מי עבר את פסח ראשון? כולם. מי שמגיע לפסח שני הוא הרי קיים את המצוות של פסח ראשון, ומי שהתחיל את קורבן פסח ראשון הוא יגיע לתהליך הרוחני של פסח שני. זה שני דברים שכולם יש להם את שניהם. פיזית להביא את הקורבן יש זה שהביא את הראשון ויש זה שהביא את השני, אבל מבחינת עבודת הנפש עליה אנחנו לומדים היום בשיעור היומי, היום אנחנו לומדים על שניהם. השיעור היומי נפתח בפסוק של פסח ראשון, מביא את הסיפור של אלה שלא יכלו להקריב אותו, מביא את הפתרון של פסח שני. זאת אומרת בשיעור היומי התורה מקפלת לנו עם מה צריך יהודי לחיות היום ביצרו חג של חג השבועות, כיום שמסכם את חג השבועות. הוא צריך לחיות את כל התאריך, כל התהליך, לראות את ההתחלה, איך התחלנו פסח ראשון, איך ברחנו מהרע, איך עברנו באמצע את פסח שני, ואיך מגיעים ליעד בעזרת השם לחג השבועות, שהיעד המרכזי בזה זה בעזרת השם זה העניין של הגאולה וביאת משיח, שהמצב שרוח הטומאה אוויר מן הארץ ולא יהיה יותר עניין של רע, הרע לא יפריע בכלל, להפך העולם כולו יסייע לקדושה ולעבודת השם, וזה התוכן הפנימי של פסח שני. ומעניין, אם מדברים על פסח שני, לזכור את המסר של פסח שני, שפסח שני מוסר, מכניס איתו מסר מאוד מאוד חזק בעבודת היום יום של יהודי. יהודי כשהוא נופל ונכשל בדבר מסוים, ולפעמים הוא חושב, נכשלתי, עבוד, זהו, הפסדתי. באו שני יהודים, והשני יהודים האלה, מישאל ואל צפן, הפסידו לכאורה. מה הם הפסידו? הם נטמאו. באיזה תומה? בתומה הכי חמורה, תומת מת. לכאורה הפסידו. הם באו ואמרו, לא, אנחנו לא מאמינים שיהודי נכשל, אז הוא הפסיד. למה ניגרע? אמנם נטמאנו, אבל מה זה אומר שאין דרך חזרה? אנחנו רוצים לחזור. אומר להם משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לי שאף פעם לא עבוד. תמיד יש צ'אנס להחזיר. תמיד אפשר לחזור לפסח שני. זה בעצם המסר של פסח שני, שאין מקרה עבוד. גם תמה יכול לחזור חזרה. ויכול לחזור בגדול. לעשות את זה עוד יותר טוב מפסח ראשון. לא במצב של בריחה, אלא במצב של הרע עצמו יהפוך להיות לטוב. ובעזרת השם, שנחיה עם המסר של פסח שני, נגיע לזה, לא מבחינת התאריך, י' באייר, אלא מבחינת עבודת הנפש, באופן תמידי, עד בעזרת השם לגאולה האמיתית.
למה?